שלום לכם. מה הוא בכלל עושה בתוכנית הזאת, נשאלת השאלה. התשובה פשוטה מאוד. מיילס דייביס הוא נגן החצוצרה המדהים ביותר שידע עולם המוזיקה בכלל ועולם הג'אז בפרט. הוא המוזיקאי הראשון שקרב בין ג'אז לרוק, מה שמכונה בשפה המקצועית פיוז'ן. הוא היה אומן הג'אז הראשון שהופיע על השער של הירחון רולינג סטון, עיתון המוזיקה שהיה ועודנו אחד מספרי התנך של הרוק אנד רול. הוא זכה בשמונה, ויש אומרים תשעה, פרסי גרמי, וממולידי סגנון הקול ג'אז. ואלה רק כמה שביבים קטנטנים מתוך שלל ההישגים האומנותיים שלו. הוא נולד ב-1926 ומת צעיר, רק בגיל 65. בניגוד לתדמית המוכרת שעל פי המוזיקאים שחורים, מצליחים, גדלו בתנאי רעב ועוני, מיילס דייביס גדל בבית עמיד, ממעמד בינוני גבוה. אבא שלו היה רופא שיניים מצליח, ואימא מורה למוזיקה. את החצוצרה הראשונה הוא קיבל מאבא שלו בגיל 13. אימא שלו דווקא רצתה שהוא ינגן כינור. כישרון הנגינה שלו התגלה חיש מהר. המורה הראשון שלו הציע לו לנגן בלי ויברטו, כלומר, לנגן את הצליל הכי חלק והכי נקי שיש. ולא להרעיד את הצליל בניגוד לסגנון שהיה מקובל, אצל לואי אמסטרונג למשל. צורת הנגינה הזו הייתה לאחד מסימני העיקר האופייניים והמיוחדים של מיילס דייביס. תכף אנחנו גם נשמע לכך דוגמה. בן 17, כתלמיד תיכון, הוא כבר ניגן בהרכב מדהים יחד עם דיזי גילספי וצ'רלי פארקר. כמו בסיפורי אגדות, גילספי ופארקר חיפשו נגן חצוצרה במקום הקבוע שלהם שחלה. הוא נרשם ללימודים בג'וליארד, הבית ספר למוזיקה בניו יורק. אבל בגיל 19, אחרי שקיבל אישור מאבא, עזב את הלימודים ויצא לחיים כמוזיקאי. בשלב הזה הוא כבר היה חבר מן המניין בחמישייה של צ'רלי פארקר, ושנה אחר כך, והוא בן 20, כבר עמד בראש הרכב משלו, סקסטט, השישייה של מיילס דייביס. להמשיך? אני יכול להמשיך, אבל אולי נעצור כאן כדי לשמוע אותו מנגן. אותו ואת השישייה שלו. השנה היא 1959. האלבום שאנחנו לוקחים איתנו לאי בודד הוא Kind of Blue. וההרכב הוא כדלהלן. מיילס דייביס, חצוצרה כמובן, ג'וליאן קנונבול אדרלי, אלטו סקסופון. ג'ון קולטריין, טנור סקסופון. ביל אבנס, פסנתר. יש גם את וינטון קלי שמנגן פסנתר בקטע אחד, עוד נתייחס אליו בהמשך. פול צ'יימברס, קונטרבאס. וג'ימי קאב בטופים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, יש לכם במערכת שאתם שומעים בה, או בראש, יש לכם איזה כפתור עם פילטר של ג'אז, אז תלחצו עליו. ובואו נצא לדרך. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. So What. So What, עם מיילס דייוויס והשישייה שלו. כשהופיע האלבום הזה, Kind of Blue, מיילס דייוויס כבר היה בן 33, ומאחוריו היסטוריה לא מבוטלת של הקלטות. ב-1948 הוא אמר לא לדיוק אלינגטון, שהציע לו להצטרף ללהקתו. שנה אחר כך, ב-1949, הוא הקים להקה בתשעה נגנים, נונט קוראים לזה. ההרכב של אותה תשיעה היה הרכב לא שכיח, שכלל נקלי קרן יער, טרומבון וטובה. הוא הוציא סדרת הקלטות שלימים יחשבו כתרומה משמעותית לג'אז המודרני, חלקן מצויות באלבום המפורסם Birth of the Cool. אבל כמו בחיים, לא הכל קל ופשוט, בתחילת שנות ה-50 הוא התמכר להרואין. ההופעות שלו הפכו אקראיות ונדירות. מיילס דייוויס התגבר על ההתמכרות הזו בשנת 1954. הוא הופיע בפסטיבל הג'אז של ניופורט, וזכה, בזכות ההופעה שלו שם, בחוזה הקלטות עם קולמביה ריקורדס הגדולה. קדמה להקלטת האלבום שלנו גרסה של מיילס דייוויס והשישייה שלו ליצירה פורגי ובס של גרשווין. כבר באלבום הזה, ובזה שקדם לו, מיילסטונס, ניתעו הזרעים שיהפכו את Kind of Blue לאלבום מהפכני וחשוב כל כך. בלי להיכנס יותר מדי לניתוחים מוזיקליים מקצועיים, נאמר שמיילס דייוויס מאס בסגנונות שהיו שכיחים אז בג'אז, ביבופ וגם הארדבופ. סגנונות שנבנו על אלתורים המבוססים על אקורדים. הוא החליט ללכת בדרך אחרת, גישה מודלית, גישה הנובעת ממודוס בניגוד למערכת הטונלית של מינור ומז'ור. למה Kind of Blue נחשב כל כך? אולי גם מכיוון שהמוזיקה כאן אף פעם לא התהדרה בגאוניותה. באלבום הזה הוא פסגת הג'אז המודלי. הטונליות והסולואים פנויים על הסולם הכללי של היצירה, לא על שינויים באקורדים. כמו שמיילס דייוויס בעצמו אמר, כשאין אקורדים יש לך הרבה יותר חופש ומרחב לשמוע דברים. כשאתה מאלתר על פי הגישה הזו, אתה יכול להמשיך לנצח. זה הופך לאתגר לראות עד כמה אתה יכול להיות חדשני מבחינה מלודית. פחות אקורדים, אבל אין סוף אפשרויות. כך מיילס דייוויס. היו פרשנים שאיזו ואמרו שאם אתה לא אוהב את Kind of Blue, אתה לא אוהב ג'אז. Kind of Blue Again, שיצא ב-1959, האחרון של מיילס דייוויס בשנות ה-50, נחשב לאחד מאלבומי הג'אז הגדולים ביותר שהוקלטו אי פעם. הוא גם נחשב לאלבום הג'אז הנמכר ביותר בכל הזמנים. ועכשיו אנחנו נשמע את פרדי פרילודר. Thank you. פרדי פרילודר. זה כאמור מתוך Kind of Blue של מיילס דייביס. אנחנו עם מיילס דייביס על אי בודד בשעה הקרובה. פרדי פרילודר, הקטע הזה נקרא על שם אחד המעריצים של מיילס דייביס בשם פרדי, שהיה מתפלח להופעות שלו בלי לשלם, וגם מבוסס על דמות של ליצן שהמציא הקומיקאי האמריקני רד סקלטון. וינטון קלי ניגן כאן בפסנתר במקום ביל אבנס, מכיוון שקלי היה מומחה טוב יותר לבלוז, כך נאמר. מיילס דייביס גם רצה לפצות אותו על כך שהוא הוציא אותו מהרכב הקבוע שלו לטובת ביל אבנס. בואו נפתח את זה ברשותכם. למה החליט מיילס דייביס להחליף פסנתרנים בשישייה שלו? הגישה של ביל אבנס הייתה יותר אירופאית, במרכאות, מזו של וינטון קלי, האפרו-אמריקני. מיילס דייביס חיפש דרך אל ליבו של הקהל האירופאי, הלבן, בין מעמד הביניים. כך טוען אחד הפרשנים. לדבריו, האנשים ממעמד הביניים הלבן לא יכולים להתמודד עם מוזיקה שחורה הארדקור אמיתית. הקטעים הם ארוכים, כמו שאתם בוודאי מבחינים, כך זה באלבומי ג'אז, יש מנגינה בסיסית ויש אילתור של כל אחד מהנגנים, או כמעט כל אחד מהנגנים. ב-Kind of Blue יש 5 קטעים, 5 יצירות. שני אירועים מרכזיים השפיעו על הפריצה הגדולה של מיילס דייביס לקראת הופעת האלבום הזה. ההתפקחות שלו מהתמכרות להירואין, וההחתמה שלו בחברת התקליטים קולמביה. לפני קולמביה הייתה פרסטיג' חברת תקליטים, אמנם עם פרסטיג'ה, אבל קטנה יותר, כזו שמתמחה בג'אז. קולמביה הכניסה את מיילס דייביס לאמביציה לתפוס גובה. הזיווג עם קולמביה סימן לידה מחדש, אישית ויצירתית. הוא הפסיק ללכת בעקבות דרכו המקצועית והאישית של צ'רלי פארקר, שהתמכרותו להירואין הייתה שם דבר. יחד עם קולומביה באה מסתבר התפכחות ונפתחו שערי השיטפון היצירתיים של מיילס דייביס. בשנת 1957 הוא יזם את מה שיהפוך לאחת מהשותפויות המוזיקליות החזקות ביותר שלו, כמו גם ידידותו הארוכה ביותר עם המעבד גיל אבנס. לא להתבלבל בבקשה עם ביל אבנס הפסנתרן, חבר להקתו. אין קשר אישי או מקצועי בין גיל המעבד לביל הנגן. כדי לעשות לכם סדר בעיניים, תיכנסו, אני ממליץ לכם, לדף הפייסבוק של התוכנית, ותוכלו לראות במו עיניכם את גיל אבנס ואת ביל אבנס, וגם את כל אחד מחברי השישייה. התקנתי שם תמונות שלהם. הקטע הבא חותם צד ראשון, Blue and Green. יש מחלוקת לגבי מי כתב. ביל אבנס, הפסנתרן, טוען שזה הוא. מיילס דייביס טען שהוא המחבר, ואף ציין את זה בקרדיטים של האלבום. בוויכוח הזה, ביל אבנס טען, לא רציתי לחולל מהומות, מיילס דייביס זכה בתמלוגים, שיבושם לו. בסופו של תהליך, אחרי ויכוח, רשם מיילס דייביס צ'ק לביל אבנס על סך $25. Thank you. יש מוצאים דמיון בין הקטע הזה לקטע של צ'ט בייקר מ-1958, קצת לפני שהאלבום הזה יצא. בכל פנים, זה היה בלו אין גרין, ופה רק חמישה נגנים, כי קננרבול אדרלי זה הקטע היחיד שהוא לא מנגן בו. בכל מקרה, בסקסטט, בשישייה של מיילס דייביס, בלטו כל שישה כמובן. ביניהם, אחד הצעירים של החבורה, ג'ון קולטריין. רבים תהו ושאלו את מיילס דייביס, למה קולטריין? מיילס דייביס האמין בו ועמד לצידו לאורך כל הדרך. הוא אמר, אני מחבב אותו, והוא הוסיף עוד כללה עסיסית שלא זה המקום לפרד אותה ברדיו. כידוע, הוא צדק בהימור שלו. אכן ההשקעה בקולטריין התבררה כמבריקה ונבואית כאחד. תחת כהונתו של דייביס, המוזיקאי הזה, ג'ון קולטריין הצעיר, למד הרבה, ובהמשך קידם את הקריירה העצמאית המשובחת שלו. זכור לטוב, אלבום הקלאסי שלו, A Love Supreme. בחיפושים שלי אחרי מיילס דייביס האישי, מצאתי כמה התייחסויות. הוא היה שקט ומופנם, ביישן, וחסר ביטחון לגבי מראה החיצוני שלו, למרות שהוא היה מרשים ביותר. הוא לא אהב איך שהוא נראה, סנה להצטלם. אל תתפסו אותי מחייך, הוא אמר. הוא אהב ודאג לאנשים המעטים שהיו קרובים לליבו, ולא שם על אלה שלא הכיר. כשהגיע פעם אחת לתצוגת אופנה יוקרתית, הוא לבש גלימה מוזהבת שהגיעה עד לרצפה. לידו עמד אנדי וורהול. אנדי, pick up my motherfucking cape, אמר לו בלי להתרגש. בשיטוט במטרופוליטן מיוזיאום בניו יורק, הוא נתקל במומיה, חנות מצרי. אני אף פעם לא רוצה שהמוזיקה שלי תהיה כזו, הוא אמר, כי זה אומר שאתה מת. אם לא תקשיב למה שהמוזה שלך אומרת לך עכשיו, אתה תהיה כמו המומיה הזאת. ההישגים המוזיקליים שלו, בשילוב עם חוסר היציבות הרגשית הציבורית שלו, רומזים שהוא היה גאון מטורף. אבל קווינסי טרופ, שחיבר את הביוגרפיה שלו, הגדיר את מיילס דייביס כאדם השומר על פרטיותו, ובכך מגן על חייו. ככל שהוא התפרסם יותר, כך אנשים רצו לדעת יותר על חייו הפרטיים. הם רצו להסתחבק איתו. אבל הוא לא ידע לעשות את זה. מיילס דייביס דיבר דרך המוזיקה שלו. הוא היה מסוגל לדבר דרך המוזיקה שלו בצורה רהוטה ואלגנטית ויפה ובעלת עוצמה. אנחנו עם בלוז. All blues, blues של 12 תיבות בקצב של 6 מיניות. All blues מתוך Kind of Blue של מיילס דייביס על אי בודד. Thank you. All Blues. אנחנו עם מיילס דייוויס, אלי בודד. 88
כאן 88 עכשיו אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית
כאן 88
עננה אחת העיבה על ההצלחה של Kind of Blue, עננה בשם אורנט קולמן, מוזיקאי ג'אז מעולה, שבמקביל למיילס דייוויס יצא עם אלבום בשם The Shape of Jazz to Come. זה היה גם כן בשנת 1959, במידה מסוימת הצלחת האלבום הזה אימאמה את ההשפעה הראשונית של Kind of Blue. מיילס דייוויס התרגז מאוד, בצדק מבחינתו. אף על פי שדייוויס ואורנט קולמן הציעו שניהם אלטרנטיבות לחוקים הנוקשים של ההארד-בופ. מיילס דייוויס מעולם לא התפייס עם חידושי הג'אז החופשי של קולמן. אם כי בהמשך הוא שילב מוזיקאים שהיו מזוהים עם רעיונותיו של קולמן בחמישייה הגדולה שלו באמצע שנות ה-60. וגם הציע גרסאות משלו לפרי ג'אז בשנות ה-70. אחרי Kind of Blue, שנקרא כך בשל מצב רוחה של המוזיקה, באו ימים רבים ואלבומים רבים וסגנונות שונים אחרים. לנו חובבי הרוק והפיוז'ן זכורים לטוב אלבומים כמו Bitches Brew עם הראש החשמלי שלו מ-1970, טוטו מ-1986 ברוח פאנקית מדהימה, וגם שתי הופעות בישראל ב-1987 בקיסריה ובבריכת הסולטן בירושלים. בעיות בריאות לא חסרו לו, החלפת עצם ירך שלא הצליחה, דלקת בכבד. ב-1991 הוא הגיע לסדרה של בדיקות שגרתיות. רופא בכיר הציע לו ניתוח להחלפת צינור בקנה הנשימה, אחרי סדרה אינסופית של דלקות ריאה. מיילס דייוויס התרגז כל כך שהוא איבד את ההכרה ונגרם לו דימום תוך מוחי. אחרי כמה ימים הוא נותק מהמכשירים, הוא מת בן 65, נגבר עם חצוצרה שלו לידו, לא רחוק מקברו של דיוק אלינגטון. תם ולא נשלם. חמישה מתוך חברי השישייה כבר לא איתנו. קנונבול אדרלי מת בן 46, ג'ון קולטריין מת בן 40, ביל אבנס הלך לעולמו בגיל 51, ווינטון קלי שקדם לו בשישייה מת בן 39, פול צ'יימברס היה בן 33 במותו. וג'ימי קוב, נכון לזמן כתיבת שורות אלה, חי וקיים, והוא בן 91, שיהיה בריא. אנחנו נסיים עם קטע מדהים שנקרא פלמנקו סקצ'ז, מתוך האלבום שלא ימות לעולם. אני מנחם גרנית, אני רוצה להודות לארנון פלטי על העזרה, וגם להודיע לכם שהתוכנית אלבום להיבודד עוברת ליום ראשון, באופן קבוע, בשעה 8 בערב, פלמנקו סקצ'ז עם מיילס דייוויס. כל טוב לכם.
שלום.